הסתדר לך.
כן. יש החלטה שלו שפרסמו ב... של המכון על הנושא הזה בדיוק של זהות ישראל, של הזהות החדשה.
כן, זה נושא רחב מאוד.
זה לא... מאוד מאוד מעניין לשמוע את זה.
כן, אבל לא, לא כל כך ברור. לא כל כך ברור מה... אני, הוא אף פעם לא אמר מה הוא רוצה. נתן קווים.
השיחה שם הוא יושב שם מזה שלושה רבי זכות השם שלהם.
מה, ממרכז הרב?
לא יודע מי הם, אני לא מכיר
שם. אפשר לזהות את הקולות.
נותנים בהתחלת השמות שלהם בהקלטה.
אבל אפשר לזהות את הקולות.
שהוא מנסה להסביר להם באמת מה...
כן, אבל לא... אין ספק, אין ספק. מה? שמה?
תראה עבד, זוכר את הבצלים והשומים, הוא הולך לחירות, הוא זוכר את... זה מה שקורה גם בשלילה מפודר, איך יכול להיות?
זה אין ספק, אבל אני אומר, כשמדברים על כל הדבר הזה, הישראליות אצל, לא הישראליות, העבריות אצל מניטו, חוץ מקווים כלליים הוא לא... אני לא חושב שגם שהוא ידע, כי מכיוון שזה עתידי, מה אתה יכול להגיד? אז הוא נתן כמה קווים כלליים וניסה לתאר מדווה מסוים וזה, אבל מעבר לזה לא... לא חושב שמישהו יכול לפרט, לפחות את זה אחר כך לתוכנית פעולה. טוב, מאמר ראשון כוזרי, איפה אנחנו? מה?
ממדלת,
אבל איפה עצרנו? אוקיי, אז אנחנו בפסקה קופתת וב. לא, נחזור מתחילת הפסקה.
בסדר? מצאת מקום כזה.
כן. כן, קופתת וב, פסקה קופתת וב, אמר חבר, מצאת מקום כאבי מלך הכוזרים, כי אומנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עניין, את עניין, את עניין, אה? כן, עוניינו מתוך כניעה לאלוהיו ולתורתו, כן? כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו, ועם זה יש שכר גם לרוב, כי אף הם נושאים בעול הגלות. אז דיברנו על הזכות הזאת של להישאר להיות יהודי, כן? לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון, לא רק בגלל הנסיבות ובתקופה שלו, גם אם חלק מהאנשים רוצים לצייר את המצב כברוד, אז... כבר היו מעשים לא כל כך סימפטיים. כאילו רצו, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו, והוציאו מילה קלה מפיו, מתנצר, כן? ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אך, אילו סבלנו גלות זו וגלות זו, לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פר גם לדור של ימות המשיח שלהם אנו מצפים, והיינו מקרבים זמן הגאולה המקווה. טוב. על כן, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. זה חזרה לסוגיית הגיור. אני חושב שכאן יש מחלוקת יסודית בין אריאל ובין הרמב"ם. גישה למתגייר, כן? לכל הבא להתגייר מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם משום תורח לנפש, כגון דיני תאורה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות. ורוב המנהגים אשר לנו ואנו אומרים לו, כי אחד מתנאי המילה ומתעמיה הוא, לזכור תמיד כי היא אות אלוהי, אשר ציוונו האלוה לשימו, בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל האדם להתגבר עליה, ולא ישתמש בה כי אם כראוי לטיבו בשימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות, אולי יהיה זה זרע מצליח אשר ימצא ראוי לקבל את העניין האלוהי, ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו ולזרו במידה מרובה של קרבה לאלוהה. אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה. מה? כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה. בסדר, זה ידוע. ואילו הגרים תכלית אפשרותם בקבלם מבני ישראל לתורתם היא להיות לחסידים ולחכמים, אך לא לנביא. טוב, כן, כמובן יש את השאלה של עובדיה. כן? שהוא היה גר. כן? תמיד, אבל כאן בגישה נראה שיש מחלוקת בין הרמב״ם ובין אריאל, תתא דיוק בין אריאל ובין הרמב״ם, כי מי שחולק לפי הסדר הקרונולוגי אם ככה זה הרמב״ם על אריאל, כי הרמב״ם אומר דברים קצת שונים בפרק הלכות יסודי תורה. הקרח הזה נמצא, אז אפשר בהלכות יסודי תורה בפרק ת' בפרק ת' הרמב״ם מתייחס לשאלה מאוד דומה. אומר כך, דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם עולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת, שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות, לא תוסיף עליו ולא תקרא ממנו. בסדר? זה לגבי המצוות. ואחר כך אומר הרמב״ם דברים מפורשים לגבי הסיפור הזה של הגירות, כי הוא אומר אם יעמוד איש מבין האומות ומבין ישראל וכולי, כן, ומתייחס לנביא, זאת אומרת מבחינתו בין האומות ובין ישראל לא משנה מה המקור, אם הוא יהודי עכשיו והתגייר או מלידה, יכול להיות, זאת אומרת ההתייחסות היא בילם זה של הנביא האומות, כן? על המתה שכל דברי התורה מצווים אנו לעשותם עד עולם, וכך הוא אומר חוקות עולם לדורותיכם, ונאמר לו בשמים, על המתה שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, ולפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות בין מן ישראל, הכוונה לנביא מבחינתו, ויעשה אותו מופת ויאמר שהשם של אחו להוסיף מצווה ולגרוע ממצווה, או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלו שמענו ממשה וכו' וכו', הרי זה נביא שקר. יש כאן מחלוקת, אין שום ספק בדברים האלה, ולכן השאלה הגדולה היא באמת ההתייחסות בהלכות יסודי תורה פרק ת' הלכה א', כן? והוא חוזר על זה בעוד כמה מקומות באיגרת תימן ועוד כמה וכמה מקומות.
בחז"ל אין התייחסות לקטע הזה של מעמד הגר מבחינת
הגר, כן, יש מקורות סותרים, בגלל זה ריאל הולך לכיוון זה ורמב״ם לכיוון השני. אפשר גם לראות את זה אם אתם קופצים למ"ה, לעמוד הבא בשורה 7, 5-6-7, וכי כאן גם הוא מצביע לשינוי אחר, עוד מעט נקרא את זה, כן? וכאן הובא בתורה תפילת איש נוחי, מתנבא ברצון אלוהים, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים. מי זה?
בלעם.
ותהי אחריתו כאחרית בני ישראל, בסדר? בסדר, אז הוא מתייחס כאן לסיפור הזה של זה, מה זה איש, תפילה של איש נוחי, כן? ברצון האלוהים, כן? אז יש כאן אפשרות להסביר את זה כך. מבחינת ריאל, כאשר יהודי הופך להיות נביא ומתנבא, זה דבר טבעי מבחינתו. למעשה זה המדרגה האמיתית שלו. כן? הנבואה זה דבר טבעי ליהודי, מלידה. לא כך אצל המתגייר. וככה אפשר להסביר את השיטה של ה... של ה... של של ה... של הריאל, כאשר הרמב״ם קובע תנאים אחרים, כן, בהלכות יסודי תורה בפרק ז', הוא נותן את ה... את המסגרת לאפשרות של ה... של ה... של הנביא. מה הוא אומר שם? אין הנבואה שורה אלא על איש חכם עשיר וכולי וכולי. זה תכונות אחרות. זאת אומרת, מבחינת הריאל, האפשרות של הנבואה קשורה ישירות לזהות השורשית שלך, כן? ואצל הרמב״ם זה עניין של תכונות שכליות או תכונות אחרות.
זה משהו אחר, יותר ריאל זה כאילו זהות משנתית שלו מעבר לבחירה אישית,
כן.
לרמב״ם זה בחירה אישית. מה האדם עושה עם עצמו, איך הוא בוחר? הרי גם גר שמחליטו, הוא בא מתוך
בחירה
להתחיל
עם גר. כן, אבל זה לא קשור לתנאים שהרמב״ם קובע כנדרשים כדי להיות נביא.
נכון, משום שכל התפיסה
היסודית
היא
שונה. ברור, ברור.
לא, הבחירה, כי... אתה הולך סביב השאלה של בחירה או בחירה.
לא, אני חושב שזה יותר בכיוון הזה שמשנת הריאל, מכיוון שעם ישראל ככלל הוא עם סגולה, הוא נושא את העניין האלוקי, יש תכונות שמוקנות
גם בלי בחירה.
גם בלי בחירה.
נכון, אז כי
אצל הרמב״ם... השאלה האם אדם יוציא את זה לפועל או לא, והאם הנסיבות מאפשרות או לא, כי גם כן, גם אם אני רוצה ועידן של אין נבואה, זה לא יעזור.
הפרט בוחר.
הוא
בוחר
אם הוא
חכם או
עשיר,
וזה לא משהו
טבע. הפרט
בוחר להיות מוסרי,
הפרט
בוחר לחשוב
ככה. אצל הרמב״ם, כן, אפשר להגיד את זה ככה, אבל מצד שני, מצד שני, וזה ככה מובא בשמונה פרקים, המצב הטבעי, נגיד לזה ככה, הנורמלי, של האדם, כל אדם באשר הוא אדם אצל הרמב״ם, זה הנבואה. ריאל אומר, זה רק הישראל. זה המחלוקת המחלוקת היסודית ביניהם, כן? אחר כך הרמב״ם יצטרך להסביר מדוע התכונה הזאת נשארה בעיקר בישראל. כן? למרות שיש נביאים אצל הגויים. בסדר?
זאת אומרת, היה אומר שאם בלעם היה מתגייר, הוא הייתה מפסיקה לו על נבואה.
לא. זה היה אומר
שאם כל... הוא לא יכול לנבא.
זה היה אומר שאם כל אדם היה באמת אדם, אז כל אחד היה נביא. זאת אומרת, הנורמליות זה להיות נביא אצל הרמב״ם.
אצל הרמב״ם, אבל אצל ריאל אני אומר.
אצל ריאל, אז...
אם בלעם היה מתגייר, פתאום הייתה מפסיקה לו נבואה.
אז כן, 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 כן. יש כאן שאלה. יש כאן שאלה, כן, זה שתי תפיסות שונות כאן, לא חושב ש... מה? בגלל זה הוא לא התגייר. לא יודע, בלעם. כן. אז הוא אומר כאן, אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפללתם הם, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה. הם שתיארו גן עדן וגיהינום, זה לא המצאה של הכומר הנוצרי. ורשמו מידותיהם באורך וברוחב, וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו, ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם.
למה הוא מתהדר בזה?
כי מן הסתם...
זו הנקודה המהותית של היהדות.
לא, אבל מן הסתם הכומר, כאשר הוא רצה למשוך את היהודים, סיפר להם כל מיני דברים. אז אומר הריאל, מה שהוא סיפר לך, אני יודע פי אלף. יש פי אלף, כן? וכאן אתם יכולים לראות שבהערות שוליים הוא הביא אין ספור גמרות למי שרוצה פעם לעשות עבודה ולדעת מה יש בגיהנם ובגן עדן, יעיין בכל הגמרות האלה שם, היא יודע את הכל. אולם אני לא דיברתי עמך עד אתה, כי אם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה. זה מעניין, זאת אומרת זה לא מפורש. כי באמת התורה לא עוסקת ב... לא בזה ולא בזה, כן? ואלה לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. זה באמת הכל תורה שבעל פה. אולם האמת היא, כי גם בדברי הנבואה נאמר, כי בשוב אפר, זאת אומרת גוף האדם אל האפר תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. טוב, זה פסוק מפורש בקהלת, לא? וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה אז נביא ואליהו שמו, הוא אליהו, אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, והאלוה אליהו השמיימה, כמו שאלה שמע איש אחר לפניו, כנראה, כן? ורבותינו אמרו עליו כי לא טעם טעם מיתה, וכן הובאה בתורה תפילת איש נוחי, מתנבא ברצון אלוהים אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים ותהי אחריתו כאחרית בני ישראל. כן. ואחד המלאכים, והוא שאול, שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל, וזה ניבא לו על כל אשר יביאו, כאשר היה מתנבא לו בחייו. מה? לא, לא אומר, הוא מציין עובדות. הוא מציין עובדות. ואם אמנם מעשה הוא זה של המלך, רצוני לומר, הדרישה אל המתים אסור לפי תורתנו, זה פסוק מפורש, כן? למדים אנו ממנו כי בימי הנביאים היה עם מאמין בהשחת הנפש אחר כלות הגוף. זאת אומרת, אתה שמעת מהכומר הנוצרי כל מיני סיפורים על הגן עדן ועל הגיהנום. אתה שמעת מהפילוסוף דיונים אינסופיים בהישארות הנפש. ואמרו לך, זה חידוש וזה חידוש. אמרו לו, תירגע. לא זה ולא זה. יש פסוק פה, יש פסוק שם, יש דרשה ככה. בסדר. לא עושים מזה עניין כזה, זה לא...
סליחה. הוא מדלג על ה... כאילו, מי זה שאלה לפני אליהו?
זה לא כל כך חשוב לו. מה שהוא רוצה להגיד, בוא נדבר על דברים רציניים. בוא נדבר על הדברים המהותיים ביותר. תמיד יש נטייה לעסוק בדברים
לא, אבל הוא הכניס דבר מהותי ש... רק יהודי מלידה יכול להגיע
למדינה. כי הוא רוצה לדבר על הזהות היהודית. מה מאפיינים ומה מיוחד.
אז יש לו פתאום את הסיפור של משהו שלא היה.
בסדר, אבל... כן, לא. לא. בסדר, שוב, אפשר לנהל דיון רציני, או אפשר לעסוק בכל מיני סוגיות שבמבט ראשון אולי זה נראה הדברים החשובים ביותר, כי זה באמת מושך מאוד את האדם, מה יהיה אחרי? כן? אבל, אומר לו בינינו, לא אתה ולא אני, יש גמרות, בסדר, תעיין בגמרות האלה, תדע מה שאתה תדע. השאלה היא לא מה יהיה אחרי זה, אלא... מה שכרגע יכול להביא אותך לחיי עולם הבא. וזה התורה וזה המצוות, על זה הוא רוצה לדבר איתו. כן? אשר על כן היו דורשים אל המתים ופתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו, לא רק בפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותן על פה, אם אנשים יודעות, אז זה באמת, זה, היא אלוהי נשמה עכשיו אתם רואים, שיש נוסח אחר. נשמה שנפחת בי תאוראי. אתה בראתה ואתה משמרה, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודיע אני לפניך ומשבחך, אדון העולמים, ברוך אתה המחזיר נשמות לבגרים נתיב. מזל, מזל שהמדפיס לא שינה ואמר, יש טעות כאן, כי בסידור לא כתוב כך. כן? מה? כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. צריך להתרגל לזה ש... ככה? אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, לא שנפרת, שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת וכולי, זה נוסח המקובל היום, כן? וגן עדן עצמו, שבני אדם מרבים כל כך להזכירו, הנה בדיוק, כי זה באמת, אפשר לגלגל על זה שיחה אינסופית, כן? לא נמצא לו מקור כי אם בתורה. והוא, המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון, ולולא חטאו, היה נשאר בעלי עולם. וכן גיהינום הוא מקום מפורסם, בקרבת ירושלים. לא, זה איפה בקרבת ירושלים?
לא.
אז השאלה אם הוא מתכוון...
כן, כן, ישנו בתורה,
בגיהינום. השאלה אם הוא מתכוון באמת לסינמטק. כן? או שהוא מתכוון למקום אחר, בסדר. גה שאין האש ככה בו. טוב. ובו היו שורפים עצמות מאוד ונבלות ושאר אטומות, אף השם גיהינום הוא שם עברי המוחכב משתי מילים. בסדר? אגב, כדאי לשים לב, כי אפשר לדייק בזה שעם הסיפור של אדם הראשון כאן, וגן עדן עצמו שבני אדם מרבים כל כך להזכירו, כן? גן עדן לפי זה, זה לא מקום פיזי. כי גיהינום זה כן, כי הוא מזכיר את זה שזה ברכבת ירושלים, הוא לא אמר איפה זה נמצא גן עדן. אז מה זה הגן עדן אם זה לא מקום פיזי? מה?
משהו
רוחני. משהו? רוחני. כן. אז יוצא מזה שלפי הריאל, לאדם הראשון לא היה גוף. מה זה גוף במקום רוחני?
בפורה שנברא יש את צלע ואיזה...
לא. מה?
הדברים
כתובים בפורש.
אפילו צלע יש לו.
אגב, מה? הדברים כתובים בפורש?
בתורה?
כן, מה כתוב בתורה? כן, איפה?
בילבש.
מה?
הוא
בונה
את הגוף
ולוקח
צלע
וסוגר
תחתיה
עם חווה
יולדת.
יש צלע לגוף. אני פשוט חושב שריאל ידע ללמוד תורה.
או שכל העולם הוא
בנהדת. לא. לא.
הוא עשה לא קוטנות, לא?
קוטנות אור. איפה זה כתוב קוטנות אור? מתי זה כתוב? אחרי?
אחרי.
אחרי.
הוא לא היה
אחרי.
אז
כן.
קיבל גוף אחרי החטא.
קיבל גוף אחרי החטא. כן. זה מה שיוצא. נכון. טוב, אז מה הוא היה לפני החטא?
הוא ברא את האדם מהעפר, כן?
שוב. כאשר התורה... שנייה. אני מחפש את הפסוק ש... ש... איפה זה? וישלחהו וידע... לא, זה לא פה. מה? לא, למה אני לא רואה עכשיו? לא, כשמחפשים לא מוצאים. לא, איפה זה הפסוק הזה ש... קוטנות אור.
ביקש לבלות.
זה בפרשיות הראשונות.
לא, זה אני יודע, זה אני, כל זה אני יודע, אני פשוט...
אתה לא מסתכל בספר שמות.
מה?
אתה לא מחפש בספר שמות.
לא, לא, אני במקום, אני פשוט...
אתה מגיע בדיוק למקום.
הנה עובדה שהבוקר לא. הנה, עברתי על זה לפחות. זה בפרק ג' פסוק חף א', כן? נקרא לפסוק לפני זה אפילו. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם קולך, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור, וילבישם. ולפי מה שמשתמע כאן, צריך לקחת את זה פשט, כותנות אור, אור. אז לפני זה, יש לנו סיפור שלם, לא? אז איפה זה מתרחש הסיפור הזה? איפה זה מתרחש? בעולם העשייה? ודאי שלא. לפי זה. אלא זה בעולם שלפני עולם העשייה, זה עולם היצירה. כן, כן, בסדר. אבל... כי רבי מאיר מתייחס למצב האידיאלי, לא האידיאלי,
המציאותי.
לא, להפך. מה שהיה אמור להיות, עם מלא החטא. כן? אבל... יש כאן, יש כאן, יש כאן תהליך, לכן כל הסיפור, כל מה שמסופר לפני זה, צריך להבין אותו לא בעולם העשייה, אלא בעולם היצירה. כן? אז זה חשוב מאוד לדעת את זה, כי זה מאיר באור אחר
את הדברים. זאת אומרת,
הם היו קטנים
עד החטא, ואחרי החטא הם היו...
הם היו... הם היו משהו אחר, שאנחנו לא יודעים מהו, ולכן כל המושגים שאנחנו נוטים לפרש אותם שמה ביחס אלינו, האכילה וכל הדברים האלה, גם כן זה מושגים שצריך להבין אותם בצורה אחרת.
ואז הוא גורש לעולם שלנו?
והגירוש זה הירידה לעולם שלנו, כן, לגלות. זה מה שהמקובלים מסבירים, כן, ריאל כאן מאוד קרוב לדברים האלה, כן, בסדר? טוב.
מה זה
הגיהנום? מה זה הגיהנום? זה... הסינמטק. המקום שמה שהיו שרפים את הילדים אחרי צהריים. כן, שמה המולך היה. בבוקר היו הולכים לבית המקדש, אחרי צהריים עושים סטייק מסוג אחר במקום הזה. בסדר, זה נקרא כהינו. בסדר. אחר כך זה עבר, המושג עבר גלגולים, גלגולים נוספים.
גם המקום.
זה גם המקום.
אולי זה אחד
מדברים... תשמע, אולי כבר אז היה סינמטק, היה סרטים, זה אתה אמרת, כן, טוב, אז אומר כאן, טוב, אם כן, אין חידוש אחר תורתכם, זה מה שאתה רוצה להגיד לי, לא? בסיפור על גן עדן וגמינום ועל סדריהם קיים בפרטים, ובפרטים אלה מרובה חזרה והרחבה, כן? בסדר? אומר לו, אכן, אף בזה אין חידוש, כי רבותינו ירבו בפרטים, עד שגם בפרטים לא תשמע דבר, אשר לא תמצאנו אצל רבותינו אם תבקשנו. אם זה כל כך מעניין אותך.
אם אתה רוצה ליישב את הנצרות עם
הילד. לא, כי, שוב, אפשר לתאר את האווירה הכללית באותה תקופה שבאמת... עסקו הרבה בכל מיני דברים, המאגיה, האסטרולוגיה ועוד כל מיני דברים ועוד כל מיני סיפורים ששמעו על ימין ושמאל כדי להפחיד את האנשים ולנסות להחזיק אותם בתלם של הכנסייה וכו' והבטיחו להם מה ששומעים גם היום בכל מיני במות צוער או תחת מסוג זה או מסוג אחר וכל דברים האלה, להפחיד פשוט את האנשים ולהגיד להם אם אתם חייבים להתנהג בצורה מסוימת, גם אם הרי מבחינת הכנסייה הייתה בעיה מאוד גדולה, הרי אין להם מצוות. אז מה, איך אני יכול למנוע מאדם, חוץ מהסיפורים על החטאים, שבע החטאים העיקריים וזה, בסדר, בכל זאת אני צריך להגיד להם, אם זה לא רצון האלוה, כי זה לא מצווה, אלא זה רצון הכנסייה, גם אם אני אומר הכנסייה זה השליחים של וכו' וכו'. כנראה שאנשים גם כן אמרו בסדר, בסדר, שמענו אותך, וזה. אז ההפחדות זה, זה עובד. אז מה רוצה להגיד להם? תשמע, כל מה שאתה שומע מהקומר. המקור הוא יהודי. בצורה זו, בצורה אחרת. מה אתה רוצה? אתה רוצה את המקור? או אתה רוצה הרזץ כזה, תחליף כזה, בצורה... וזה אפילו לא העתק, זה... כן, מה, משהו... שיבושים, זיופים וכו'. מה, מה אתה זה? בסדר. סוף מה הראשון? בשעה טובה, אנחנו במאמר השני. נושא העיקרי של המאמר השני זה הנבואה. מה? כן.
זה גם החיים הקלים, זה לא רק ההפחדות מצד אחד. גם אתה בקלות
הופך
להיות
נוצרי
טוב.
ברור.
יש דבר אחד שקראו לו קט סטיבן.
הוא התאסלם.
סליחה?
הוא התאסלם.
התאסלם?
כן.
למה התאסלם?
מה אמר?
הוא הבין שהנצרות זה שטויות, הוא הלך לבדוק את האמת מבחינתו, והגיע למסקנה שהיהדות זה הדבר הכי נכון. ובסוף הוא התאסלם, שאלו אותו, איך זה, אתה אמרת שהיהדות? אז הוא אמר, תרי"ג מצוות, זה קשה כאן.
ברור, ברור. מניטו סיפר פעם סיפור על גוי, שהיה גם כומר. היה מאזור אלזס במקור, מאוד מאוד השתכנע שאכן כנראה חי בטעות כל החיים שלו ונטע להתגייר. אלא מה? יש לו בעיה באזור אלזס, ומה מאכל שם? זה שוקרות. שוקרות.
זה כרוב עם נקניקים.
כן.
שוקרות.
בסדר. טוב. אז אמר. הלכתי ליהודים, אני ראיתי שהם עושים משהו דומה, טעמתי, זה לא אותו טעם.
לא כדאי להתגייר.
אז הנה, פסיכולוגיה של האדם. אז אמר לו, בסדר, טוב. טוב, מאמר שני. אז הנושא העיקרי מאמר שני זה נושא הנבואה. ותוך כדי הבירור של הנושא הזה של הנבואה, ייגע בהמון המון סוגיות חשובות, מה זה לשון הקודש, מה זה השפה העברית, ועוד 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 דברים. מה?
הנושא זה הנבואה של כל המאמר?
כמעט, כמעט, זה הנושא המרכזי. לא, זה הנושא המרכזי, אבל הוא נוגע כאן בהרבה הרבה שאלות. הוא אומר ככה, אחר השיחות האלו, באו כל הדברים אשר סופר עליהם בספרי דברי ימי הכוזרים, המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו. ובחלום אשר נשנה אליו כעת, נאמר לו כי ילך אל הרי ורסן, לבקש שם את המעשה הרצוי בני האלוה יתברך. וילכו שניהם יחדיו, המלך והווזיר. זה צריך להיות הוויזיר, למעשה. מה
זה? אז זה שום אפשר אל-קאידה שם באפגניסטן, זה משמע.
כן.
וזיר.
כן, כן.
וויזיר זה
בצרפתית. כן, לא, לא, אבל זה בערבית במקור, ככה. זה המנהיג הרוחני, כן. אלה הערים ההם אשר במדבר מעל הים, ובאחד הלילות מצאו מערה, שאליה היו באים אנשים מבני ישראל, מדי שבת בשבתו, לשבות בה. כנראה ש...
מה, אסור לשמור?
כנראה. אלא אנשים ההם גילו את ליבם בפניהם וקיבלו עליהם את דת ישראל בעולם שם במערה ההיא. אחר כן שבו אל ארצם וליבם שלם עם דת ישראל. אולם זמן רב היו מסתירים את סוד אמונתם, עד שמצאו תחבולה לגלות את הסוד לאט לאט לאנשי סגולה מועטים, וכאשר נתרבו הנאמנים, גילו את צפוניהם ברבים, וביותם לרוב בקרב עמם הכניסו את שאר הכוזרים בדת ישראל. ואז קראו לחכמים יהודים מארצות רבות, ורבים באו ספרים בידיהם, והכוזרים למדו תורה מפיהם. אחר הדברים האלה גדלה הצלחת הכוזרים, וגברו על שונאיהם, וכבשו ארצות רבות, ואוצרות גנוזים נתגלו להם, ויגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. ועם זה אהבו את תורת ישראל, והריצו את ירושלים עיר המקדש, עד אשר הקימו להם תבנית המשכן אשר עשה משה עליו השלום. והיו חולקים כבוד לבני ישראל הגרים בתוכם ומתברכים בהם, כל אלה סופרו בספרי דברי הימים אשר להם. כן, כי למה הם לא כבשו את ירושלים למשל? הם
כבר גיבורים.
כן. בסדר. לא. אז זה באמת קצת הגזמות.
נשמע גם סיפור כזה קצת...
היסטוריונים אומרים שמי שבעיקר התגייר זה אנשים שהיו קרובים לחצר המלכות, ולא כל העם כמו שמסופר כאן וכו'. בסדר? טוב, נשאיר להם את הוויכוחים האלה. והמלך בבוא ללמוד את התורה ואת ספרי הנביאים עשה לו את החבר ההוא לרב, הנה כבר היה תפקיד, תקן, רב ראשי של כוזר, ספרדי או אשכנזי?
כוזרי,
לא, הנה.
החבר מ...
כן, החבר של המאמר הראשון הפך להיות לרב הראשי.
ספרד.
מה ספרד?
ספרד?
לא יודע, טוב. כן, זה איזו רוסיה, כן, אז זה מחלוקת עם...
בסדר.
הנה, אז נגיד שהוא היה גרוזיני. בסדר, הנה. מצאנו פשרה. הרב היה... כן, והיה שואל ממנו שאלות על לשון העברית. הנה, זה תחילת הדיון. על לשון העברית, וראשית שאלותיו הייתה בדבר השמות והתארים המיוחסים בתורה לאלוהה, שלפי הנראה יש באחדים מהם מן ההגשמה לאלוהה. אם כי השכל דוחה את ההגשמה, והתורה הלא החיקה אותה במפורש. אז עכשיו באמת...
זה מעניין שאת כל הבירורים האלה עושה אחרי שהתגייר כבר.
למה, מה הוא יכול לעשות לפני?
להפך, לברר את הכל לפני, ואז אחרי שהתגייר.
מה הוא יסביר לו? את ההבדל בין שם הוויה ושם אלוקים ושם אלוקי צבאות וזה, זה רק...
בעצם עשה את זה כי...
זה רק ליהודים, לא.
בלי להיכנס לפרטים.
בלי להיכנס לפרטים.
סליחה, בתולדות הונגריה.
הונגריה.
אז יש פרק שהם מייחסים אותו למלחמה של יהודים, כוזרים שבאו וכבשו חלק
מהונגריה,
וזה לא רק
השכבה העליונה. בסדר, יכול להיות, יכול להיות, אגדות העמים...
זה הם אומרים, זה לא יהודים.
לא, בסדר, אני אומר, זה בשביל זה יש היסטוריונים שחוקרים את הדברים האלה, ובסדר, לא, אני לא... טוב, אז באמת למה לפני זה הוא לא יכול? כי... לנושא ליהודים, אפילו מה לא יודעים. האמת היא שזה נושא למקובלים. שמות האלוהה והשפה העברית. זה שפת ההתגלות. אז זה נושא שזה.
גם הרמב״ם מתייחס לדברים האלה.
גם הרמב״ם מתייחס לדברים האלה. ודאי שהרמב״ם מתייחס לדברים האלה. כן. יש לו שיטה משלו, אבל... בסדר, זה לא נושא ש... לא, לא, של... לא, לא נושא של עמך. אחד מהקשיים הגדולים בכל התרגומים של התנ״ך ל... לא משנה לאיזה שפה, זה איך באמת מתרגמים את כל השמות האלה. רוב התרגומים שמקובלים היום, למעשה מי שידווה את ה את ה את השיטה זה לותר, תרגם את התנך לגרמנית, כן, והוא לצורך זה המציא כל מיני שמות בגרמנית כדי לתרגם את מה שנאמר בעברית, ומשם לקחו את כל בכל התרגומים שיש באנגלית, למשל היום צרפתית גם במידה מסוימת.
רגע, זה לא מנדלסון שתרגם גם את
ה... לותר קדם ל...
קדם, אבל למה מנדלסון היה צריך לתרגם?
כי מנדלסון תרגם עבור היהודים, לא עבור הגויים. הוא רצה שהיהודים גם ידעו גרמנית.
כי הבנתי שבאמת שלמדו, כך הבנתי שלמדו לפי מנדלסון, אבל לא לפי...
ודאי, היהודים למדו גרמנית.
אבל אם היה, יכלו לקחת את לותר?
לא, 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 לא. גם אם רוצים להיות...
רצו ללמוד שפה?
גם אם... אז לומדים מיהודי, לא מגוי שהוא אנטישמי. ברור שלא, כן? אז מנדלסון תרגם, ואכן יהודים למדו גרמנית מתוך התרגומים של מנדלסון. והתרגומים של מנדלסון היו כתובים במהדורות הראשונות בכתב עברי. כמו שכותבים יידיש, כן?
גרמנית?
כן, כי היהודים לא ידעו לקרוא אותיות גרמניות. הם ידעו לקרוא א' ב' עברי. אז במהדורות הראשונות אכן זה גרמנית, זה לא יידיש, זה גרמנית, בכתב עברי, וככה למדו גרמנית.
ואיך התייחסו התרגום השבעים לאותו נושא?
תרגום השבעים, זה אחד מהבעיות של התרגום, גם של אונקלוס. הוא מתרגם את הכל באותה מילה, כי לא, זה לא שאין אפשרות אחרת, זה לא מדבר לאף אחד, זה לא אומר שום דבר. אז בדרך כלל באונקלוס זה קרא די השם כתוב כשהוא מדבר על זה, אבל אלה וזה זה כמו זה באמת חלק מהדברים המיוחדים לכל שפה. למשל, אצל הסקימואים, כשמדברים על קרח, אז יש 20 או 30 שמות, כל מיני גוונים של זה. אנחנו, קרח זה קרח, מה... בדיוק, מתי רואים את הדבר הזה? פעם ב... אז לא צריך לשבור את הראש.
אנחנו... שמים, יש לנו כמה
מילים. בסדר. כן, בסדר, אבל עוד לא זה. מה שבעיקר יש לנו זה שמות של האלוה. כי בזה אנחנו מומחים. כל שפה מתמחה בדברים מסוים, כן? אז אומר כאן. כל השמות האלוה, חוץ מן השם המפורש, השם המפורש הוא ידבר על במאמר הרביעי. הם סיפורים או תיארים נוספים על עצמותו שכולם שאולים מההיפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. טוב, עכשיו הבנו את הכל. נכון? זאת אומרת, מה זה כל השמות? למה יש כל כך הרבה שמות? כי הבורא, בורא זה אחד מהשמות גם כן, כי הוא פועל בצורות שונות, באופנים שונים, מתגלה אלינו באופנים שונים, ולכל אופן כזה יש שם.
שהאדם נותן.
לא. זה לשון הקודש, אז זה לא בא מהאדם. התורה נותנת. כן?
הבורא זה לא מפעילות.
מה?
הבורא זה לא מפעילות הנברא.
אבל זה מפעילות, זה פעילות עיקרית אפילו.
שהוא מפעילות הנבראים הנפעלים.
כן.
הנברא נפעל מאותם מעשים שהוא רואה, ולכן הוא מכנה את הבורא בשם מסוים.
כן.
רחום, כשיהיה זה...
בסדר, אבל אני אומר, גם השמות עצמם, זה דברים שהתורה מעידה עליהם. והמידות האלוקיות, ודאי. אלמלא מה שנאמר למשה רבנו, איך היינו יודעים. כן? כך, הוא נקרא רחום, כאשר יטיב לאדם אשר קודם לכן הוא היו אנשים מרחמים עליו בצר לו. מייחסים אנו לאלוה רחמים וחמלה. אם כי לפי מהותם בנו, אין אלה כי אם חולשת הנפש והיפעלות טבענו. טוב, זה כאן השאלה כמובן של התוארים. אז יש מחלוקת גדולה מאוד, האם התוארים האלה הם חיוביים או שליליים. דת הרמב״ם היא שאפשר רק תארים שליליים. אי אפשר להגיד מהו, רק יכול להגיד מהו לא.
חוץ משלושה, חכם יכול ורוצה.
בסדר. זאת הגישה הפילוסופית של הרמב״ם. כן? מקובלים, חולקים על הרמב״ם ואומרים שבכל זאת אפשר לייחס לו, כפי שהתורה עושה, תוארים חיוביים, אבל צריך להבין את המחלוקת, אנחנו נעסוק בפרטי המחלוקת בשבוע הבא. אבל כרגע בואו נקרא את הדברים בגדול. דבר אשר לא ייתכן בו יתברך, כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, בלא שתשתנה עצמותו. זאת עוד שאלה, האם התוארים הם חלק מהעצמות או לא? כן? האם יש כאן שאלה נוספת? שינוי רצון כאשר עוברים ממידה למידה? אין ספור כאן שאלות. לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד ולא מתוך שכעס על חברו. ומעין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בן האדם. אשר בבוא דברי ריבות לפניהם ישפטו על פי החוק ולפי זה יצאו בעלי הדין מלפניהם. הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. כך האלוה מכונה אצלנו, לפי בחינת פעולותיו. פעמים בשם אל רחום וחנון, ופעמים בשם אל קנו ונוקם, אם כי הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר. טוב. אז כמובן שכאן יש עמדה ברורה של רבי יהודה הלוי. אפשר למצוא חולקים שלא מסכימים עם מה שהוא אומר, וויכוחים אינסופיים בכל השאלות הקשורות לדברים האלה. באופן כללי, הדעה שאומרת שאי אפשר לייחס לאלוהות תוארים חיוביים, טוענת את הטענה הבאה. אם אני אומר שכך הוא משתמע, שרק כך הוא. גם אם אני נותן רשימה, היא תמיד תהיה סופית.
קיבלתי אותו למשהו.
ואז האין סופי, הפכתי אותו לסופי, ביה.
כן? זה מוריד מהערך.
זה אפילו יותר מזה, זה גידוף. כן? וזה כל אלה מתבססים על הגמרא הידועה במסכת ברכות, אל הגדול הגיבור הנורא, והאיזוז וזה וזה, נו, בסוף החזן מתעייף. ועובר למשהו אחר,
נו, וכולי.
אבל וכולי, אין וכולי. אז אומרים לו, נו, סיימת את השבח של ריבונו של עולם. מה הוא יכול להגיד? הוא לא יכול להגיד שום דבר. אז עדיף לא להגיד כלום, חוץ מהדברים שכתובים בפירוש בתורה. האל הגדול, הגיבור והנורא. זה מה שאנחנו אומרים ב-18, כן? אבל אם מלא זה כתוב בתורה, גם את זה לא יכול להגיד. בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר. למה? כי אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו מכירים אותו רק דרך ההתגלות שלו כלפינו. אז אי אפשר להגיד שום דבר. לא, 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 אנחנו לא מכירים אותו. לא מכירים אותו, לא יודעים. בעצמותו אין לנו שום תפיסה. כן? אנחנו מכירים את מה שהוא גילה לנו. מה אנחנו מכירים? הוא הבורא. כן? אז בתור בורא, גם זה מושג שאני לא יודע מה המשמעות. אבל כתוב, בראשית ברא. בסדר? אז אני יודע שהוא הבורא. אני יודע את המידות שהוא גילה למשה רבנו. בסדר, אני מכיר את זה. ו? המידות זה לא הוא. כן? כי יש כאן שאלה מסתובבת באוויר כאן כל הזמן. האם רצונו זה הוא או לא. זאת אומרת, האם... בא הרמב״ם ואומר, רגע, רגע, אתם מבלבלים את היוצרות. אי אפשר לדבר במושגים אנושיים כלפיו, זה לא תופס, כאשר אתם מדברים על רצון או שינוי ברצון או כל... כל דבר, למעשה אתם רוצים להשליך את מה שאנחנו אומרים
על עצמנו,
עליו. לא נכון, כן? מקובלים, אומרים, הבנו אותך, תירגע. עובדה שהתורה כן נותנת תיאורים. מה? לא, הכל, לא רק זה. יש בתורה. אז מה אתה עושה? מה? אז רמב״ם אומר, יד, זה משל. וכולי, כן? אומרים המקובלים, סליחה, תסביר לנו מה זה משל הזה. אז, הרמב״ם, וזה החלק הראשון של המורה, בא ואומר, אני אתן לכם מילון. הכוונה ביד זה משל לדברים מסוימים, ויש פסוקים שככה צריך להבין אותם, יש פסוקים שזה רק, בסדר, עושה באמת לפי שיטתו עבודה יפה מאוד, עדיין אנחנו נשארים מהשאלה, אבל למה זה כתוב? אז באים על המקובלים עם כלל מאוד מאוד חשוב. מי ש... ממש מתייחס לכלל הזה, זה השלה, שבא ואומר את הדבר הזה. פסוק מדבר בתחתונים ומרמז לעליונים. היד זה לא יד. יש דבר שנקרא יד בעולמות העליונים. המימוש של הדבר הזה בעולם שלנו זה היד. אבל מה שחשוב זה מה הפעולה שהיד הזאת מסוגלת לעשות, כן? אם מבינים מה הפעולה שהיד הגשמית יכולה לעשות, אנחנו יכולים בדרך רמז להבין מה זה פעולה באמת של יד בעולמות העליונים. ולכן יש דבר חיובי בידיעה הזאת. לא סתם התורה אמרה את מה שהיא אמרה, אלא היא רוצה למסור לנו מסר, כן, של יכולות מסוימות שאנחנו צריכים להבין אותן.
דימוי שאנחנו...
אפשר להגיד דימוי. אפשר להגיד משל, אפשר, בסדר? הביטוי של השלה זה מדבר בתחתונים ומרמז בעליונים. בסדר? אז הרמז הזה הוא בעל תוכן חיובי. כן? הוא לא רק כדי לבוא ולהגיד לא, 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 אלא מה כן גם כן. בסדר? ולכן כאשר אנחנו פוגשים פסוק שמדבר על יד השם, אז אנחנו לא צריכים לדמות לעצמנו יד, ולשאול כמה אצבעות וכו', אלא להבין את הפעולה שמשתלשלת עד העולם שלנו ועושה את מה שהיא עושה.
אז זה חיובי, אל כנו ונוקם, אני יודע.
בסדר, אז על כל אחד מהדברים האלה צריך לשאול באמת ולהתעמק בדברים האלה, אבל הכלל הוא חיובי, כן?
אבל אני חושב שאולי תראה... הרמב״ם לא כאילו דאג יותר לקטע המאוד נורא פשוט שהיה נפוץ, גם בתקופתנו אגב, של הגשמה מאוד מאוד מוחלטת של אנשים של הדברים. זאת אומרת, שזה מה שהוא רצה ממש להרחיק קודם כל.
ברור. זה
הבנה עמוקה יותר של הדברים.
זה גם מה שהאריאל עושה מיד בהמשך כאן על כמה וכמה עמודים, להסביר בדיוק את הדברים האלה, כן. אל תיקח את הדברים בצורה פשטנית, כן? ודאי, ודאי, זה התכלית של לימוד לשון הקודש. ולכן זה העיסוק העיקרי של לימוד המקובלים. מקובלים עוסקים בעיקר בהבנת לשון המקרא, לשון הקודש, כמגלה את הרצון האלוקי עבורנו, עבור העולם הזה. כן? לא, לא תמיד. לא תמיד, כי יש את הסכנה הזאת באמת של האנשה והגשמה וכל מה שיוצא מזה.
אז בעצם כשאנחנו אומרים, אז אנחנו אומרים את זה בלי הבנה.
מי שמבין מבין ומי שלא מבין לא מבין, נכון, 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 כי יש באמת כאן סכנה לא פשוטה. זה לא...
עשי ניסוי, תשאלי בית כנסת, ויעבור השם על פניו, מה זה ויעבור?
כן, כן, אתה אומרת, עשרות ומאות פסוקים בעייתיים מבחינה זו, כן? בא רגל אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. בסדר, אז אם אני אומר זה אמירה שירית, אז בסדר, זה סגנון של המשורר, אבל זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שזה דבר השם. אז מה הוא רוצה לגלות לנו באמירה הזו? זה בדיוק, זה עיקר הלימוד של המקובלים, להבין את המשמעות של ההתגלות של הנבואה דרך לשון הקודש.
שלום, זה גם מה שחז"ל עשו בהרבה פעמים? דרך המדרשים?
זה חלק מהדברים, בוודאי, בוודאי, בוודאי. המדרש מבחינה זו זה הנגלה של הנסתר. והם מגלים לנו דברים מסוימים, כן.
כשעוברים מקדש של מטה,
כן.
מקובל במקדש של מטה,
כן.
אז מה זה מקדש של מטה?
לא יודע. לא יודע.
כיסא השם.
לא, כיסא השם זה יחסית פשוט, זה עולם הבריאה. הכיסא, המושג של עולם הכיסא זה עולם הבריאה, בסדר, זה יש... לא, אבל זה שיותר אחרת, לפי המקובלים, עולם הכיסא, זה עולם הבריאה, כן. בסדר. אבל שוב.
כשאומרים קול יוצא מן השמיים אל בין הקרובים, ומשה שומע את זה.
לא, משה לא שומע.
כן.
לא, כתוב. לא, כתוב. ובוא משה וישמע את הכל מדבר, מתדבר, הכל מדבר בינו לבין עצמו, או משה, זה מה הראשי, זה חזק, מתדבר אליו, ומשה שומע את מה שהוא שומע, מה שהוא שומע.
מה שרוצים להשמיע לו?
לא, מה שהוא שומע.
זה מתפעל, שימי לב, זה ויתמן לל, זה מתפעל. הוא סביל בכל הסיפור.
כדאי לקרוא את הפירוש של המהר"ל בתחילת דרך החיים. מה? הכל למדבר. ולכן כתוב בפסוק ולא יסף, לא פסק. הבעיה זה מצד המקבל. כן. זה נקרא התורה מסיני. זה המדרגה של תורה מסיני.
זה אותו קול שהוא שמע בסיני.
לא, זה לא אותו קול שהוא שמע בסיני. המדרגה הזאת היא נקראת מסיני. לא בסיני, אלא מסיני. תורה משה קיבל תורה מסיני, לא בסיני. זה מדרגה מסוימת של התגלות. זה הכל מתדבר אליו. ככה מסביר המהר"ל בתחילת דרך החיים. זה נושא בפני עצמו, כן. מה? בסדר, זה דורש לימוד, ברור. בסדר, כל הדברים האלה שנראים פשוטים. הפסוק המורכב ביותר זה וידבר השם אל משה לאמור. כן? יש כל כך הרבה דברים כלולים בפסוק הזה, אבל וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה, זה בהתאם למה שנאמר בסוף פרשת נשוא, כן? הפסוק האחרון, שאמר, בבוא משה אל אוהל מועד, וישמע את הכל, מדבר אליו. מדבר, זאת אומרת, הכל מדבר בינו לבין עצמו, מקובלים אומרים זה מידת החסד למידת הרחמים, נעזוב את הדבר הזה כרגע, כל מדבר אליו, ומתוך השיחה הזאת, אפשר להגיד את זה ככה, משה מדבר, שומע מה שהוא שומע, וזה נקרא, משה קיבל תורה מסיני, מאותה מדרגה. בסדר? טוב, נמשיך בשבוע הבא.
זה הפירוש הזה שכאילו איש מדבר עם חברו.